كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 26 באפריל 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. חברות הדירוג הזרות שמעניקות ציונים והסתברויות לחדלות פירעון של אגרות החוב של מדינות הן סוג של שמאי שהגיע לביצוע הערכת שווי של נכס. כלכלני חברות הדירוג אינם ישראלים, והם מדרגים כלכלות של מדינות מפותחות ודמוקרטיות כמו של אוטוקרטיות ודיקטטורות. ניתוק זה מאפשר להם לתאר את המציאות הישראלית ללא הטיה. כלכלני מודס שפרסמו את עדכון הדירוג השנתי של כלכלת ישראל תיארו את האירועים בדיוק על פי הנרטיב של אנשי המחאה ודחו את הטענות של בנימין נתניהו שדבר איתם יחד עם יצחק הרצוג בניסיון למתן את הדוח. הם הסבירו לקוראים שלהם משקיעים מוסדיים מכל העולם את חולשת המשטר הישראלי ומדוע פגיעה בעצמאות הוועדה לבחירת שופטים תהווה מכה לדמוקרטיה וליציבות של המוסדות השלטוניים. הם קבעו שכל שינוי משטרי חייב להתבצע בהסכמה רחבה, והביעו ספק אם ניתן להשיג הסכמה כזו בשל הצהרת נתניהו על כוונתו להשלים את החקיקה. אם נתניהו חזר באוזניהם של אנשי מודס על הדברים שהוא אומר לישראלים, למשל שהחקיקה דווקא תחזק את הדמוקרטיה, הרי שבמודס פשוט לא האמינו לו.
ما
מאזינים יקרים, מבחינת מודז, ההשלכות הכלכליות ברורות, כבר עתה נגרם נזק ליציבות מוסדות השלטון, אי הוודאות בכל הנוגע לעתידם של המוסדות העליתה ואם החקיקה, תושלם הכלכלה הישראלית תדרדר במהירות, בעיקר בשל הפגיעה הצפויה בענף ההייטק. משקיעים זרים לא ישקיעו בישראל, כספים יעברו לחוץ לארץ ותאגידי ההייטק הישראלים יעתיקו את פעילותם אל מעבר לים. מה שקרה בחודשיים האחרונים מוריד את האופק הניטרלי, ואם ההפיכה המשטרית תושלם, הדרך לתחזית שלילית או להורדת דירוג מלאה תהיה קצרה. המחיר הכלכלי של ההורדה הנוכחית הוא במיליארדים, והמחיר העתידי יהיה של עשרות מיליארדים, בגלל עלייה בתשלומי הריבית על החוב הממשלתי ובשל הפגיעה בתוצר. הממשלה התנהלה עד כה במציאות אלטרנטיבית שאותה ניסתה לשווק לציבור. החקיקה המשפטית תחזק את הדמוקרטיה. אם יש בעיות כלכליות הן באשמת המחאה או הממשלה הקודמת. מסמכים חיצוניים בעלי תפוצה והשפעה כמו הורדת הדירוג של מודס יפוצצו את הבלון הזה ויכריחו את הממשלה של נתניהו להתמודד עם המציאות האמיתית. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. ראש הממשלה של קזחסטן עלי חאן אסמאעילוב מגיע היום לטהרן, כך הודיע סגן לשכת הנשיא בקזחסטן. ראש הממשלה הקזחי יתלווה במשלחת רמת דרג ויפגש עם סגן הנשיא ובחירים בטהרן. הוא ידון עם הבחירים האיראנים בהתפתחויות האחרונות של היחסים בין שתי המדינות וביישום הסכמים שנחתמו בעבר לפתח את המסחר ביניהן. לפי סגן הלשכה של הנשיא, ישנה כוונה להעלות את רמת השותפות בין טהרן ואיסטנה בתחומי תחבורה, ייצוא, טכנולוגיה, הנדסה, טרנזיט, שיתוף פעולה בתחום אנרגיה ובנקאים שיהיו הנושאים של הדיונים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן נועד עם מקבילו האומני בדר בן חמד אל בוסעידי והחליף עמו דעות בנושאים הדו צדדיים, האזוריים והבינלאומיים. חוסיין אמיר עבדולהיאן הגיע אתמול שלישי לבירת אומן מסקט על פי הזמנה ממקבילו האומני לקראת המשך ההתייעצויות האזוריות והשיחות הדו צדדיות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש כי טהרן ומסקט בהסכמה ביחס לנושאים האזוריים וכי סולטן אומן או סלטונת אומן ממלאת תפקיד בונה בשיחות להסרת הסנקציות המוטלות על איראן. לאחר פגישתו עם עמיתו האומני, אמר שר החוץ כי השיחות עסקו בפרויקטים כלכליים ומסחריים המעניינים את שתי המדינות, והייתה הסכמה לקדם את הפרויקטים הללו. הוא אמר עוד כי הוסכם לכנס בקרוב את הוועדה הכלכלית המשותפת. כידוע, ממשלתו של הנשיא ראיסי מייחסת חשיבות מיוחדת ליחסים עם המדינות השכנות ומקפידה למלא תפקיד אפקטיבי בהתפתחויות במזרח התיכון ובמערב אסיה. מאמצים אלו הוכתרו בחידוש היחסים עם הממלכה הסעודית, שהמדינות השכנות התייחסו אליו בהערכה ותמיכה. בתוך כך אומן שחקה תפקיד בולט בתיק הגרעין, במסע ומתן להסרת האמברגו ובחילופי השבויים בין איראן למערב מחד ובשיחות בין טהרן לריאד. סגן מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים ומתאם הסיוע לשעת חירום מרטין גריפית תיאר את שיחותיו עם שר החוץ אמיר עבדולהיאן כקונסטרוקטיביות, וקרא למדינות שהתחייבו לשלוח סיוע הומניטרי לאפגניסטן למלא אחר התחייבויותיהן. הוא קרא גם לטליבן לקחת אחריותה כלפי העם האפגני. גריפית אמר לכתבים בטהרן אתמול שלישי לאחר שיחותיו עם שר החוץ אמיר עבדולהיאן כי היו לנו שיחות בונות עם שר החוץ האיראני, ולממשלת איראן היו קשרים טובים איתנו ואנו מקווים להתרחבות היחסים האל. ביחס לצעדים של הארגון הבינלאומי בתימן, אמר סגן מזכ"ל האו"ם כי הפעולה החשובה ביותר שניתן לנקוט עבור העם התימני, בעיקר הילדים והנשים, היא לדון על השלום שהוא חיוני לכונן שלום תוך הפסקת האש והשקת הפעילות המסחרית וכדומה. כעת קיימת הזדמנות יוצאת דופן לקידום השלום, אמר סגן מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים. שר ההגנה אלוף מוחמד רזה אשתיאני אמר כי המסע ומתן בפגישה המרובעת בין רוסיה, איראן, טורקיה וסוריה מתקיים להשיג מטרה חשובה, והיא השגת שלום וביטחון בר קיימא באזור. אלוף אשתיאני הדגיש בשיחות נפרדות עם שרי ההגנה של רוסיה, טורקיה וסוריה כי המאמצים של איראן ורוסיה נעשים לנרמל את היחסים בין טורקיה לסוריה, וזוהי מטרת הפגישה המרובעת היום. עוד אמר כי הרפובליקה האסלאמית באיראן נחושה לקדם את הדיאלוג פנים אל פנים בין סוריה לטורקיה כשתי מדינות שכנות ומשפיעות באזור. שר ההגנה הצעיר כי הרפובליקה האסלאמית כמדינה משפיעה באזור עשיתה תמיד למען השלום, היציבות והביטחון, והוסיף כי השתתפותה של איראן בפגישה המרובעת במוסקווה היא דוגמה מוחשית לכך. עוד אמר כי מלחמה נגד הטרור על צורותיו השונות הוא מבוקשה של כל מדינות האזור, וזה מחייב השקעת מאמצים משותפים, תאום ושיתוף פעולה בין מדינות האזור. שר ההגנה אמר במהלך פגישתו עם עמיתו הסורי, ציפינו לקרב את ההשקפות הסוריות בשיחות המרובעות במוסקווה לנקודה שתהווה דרך להתקדם ולהניב פירות מהשיחות האלה. הוועדה הכלכלית המשותפת של סוריה איראן קיימה והתכנסה בדמשק בהשתתפות נציגים של מגזרי הכלכלה, המסחר, הדיור, הנפט, התעשייה, החשמל, התחבורה והביטוח. השר האיראני לכבישים ובניית ערים, מהרדד בזרבש, ראש הצד האיראני, אמר כי היחסים הדו צדדיים בין איראן וסוריה הגיע לרמה מדינית מתקדמת ביותר, ואני שואף להגיע לאותה הרמה בכל התחומים, במיוחד הכלכליים, וציין כי נעשו מהלכים טובים ובונים בתחום זה, כאשר הוקמו 8 ועדות מיוחדות לדון בתיקים שעל סדר היום בתחומי הבנקאות, החקלאות והתעשייה והנושאים הקשורים לתחבורה, המסחר והחשמל, בנוסף לדרכים להתגבר על המכשולים שמעכבים את הפעילות הכלכלית והמסחרית בין שתי המדינות. שגריר הרפובליקה האסלאמית של איראן באום, אמיר סעיד ארוואני, אמר מצער שמועצת הביטחון בגלל שתיקתה הפכה את החלטות האום לבלתי יעילות וחשפה את העם הפלסטיני למעשה אלימות מתמשכים, והוסיף במהלך כנס מועצת הביטחון של האום אתמול שלישי לדון על המצב במזרח התיכון ופלסטין, כי מאז 75 שנים העם הפלסטיני סובל מצעדי האלימות והתוקפנות הממושכים מצד הישות הישראלית. כאשר כיבוש האדמות של הפלסטינים נמשך, עריהם נצורות, נכסיהם ואדמות חקלאיות שלהם נהרסים ומוחרמים, והם נאלצים להתפנות מבתיהם. אמיר סעיד אמר והוסיף, מאז תחילת השנה 2023 הפלסטינים נתונים לאלימות, דיכוי וטרור בצורה מופרזת מצד המתנחלים והכוחות הישראלים, דבר שהוביל לרצח האזרחים ולמותם של 100 פלסטינים, בהם 21 ילדים. בנוסף, כ-5,000 פלסטינים, בהם 31 ואחת נשים ו-170 ילדים, מוחזקים באופן בלתי חוקי ושרירותי בבתי הכלא הישראלים ונתונים לטיפול בלתי אנושי. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות של היום רביעי. אולי לא במקרה קרה. בערב מה שמכונה יום הזיכרון של ישראל, התקיים כנס במועצת הביטחון של האום, ישיבה שהתמקדה על ישראל ועל הפשעים שלה נגד העם הפלסטיני, והראש היה סרגיי לברוב, שר החוץ הרוסי. בישראל הבחינו את העיתוי ודרשו לדחות אותו, אך רוסיה התנגדה, ובכך הראתה שלא חשוב לה יום הזיכרון של ישראל, ואולי חשוב לה לקיים את הישיבה דווקא ביום הזה. העיתון ראיול יום כתב על הנושא והוסיף כי רוסיה הראתה את הפנים האדומות שלה לישראל. ישראל קיבלה סתירה חזקה ומהדהדת מרוסיה באום. זה מזכיר לתל אביב שרוסיה לא שכחה, ועכשיו רוצה להעניש את ישראל בגלל התערבותה במלחמה באוקראינה. זאת ועוד, בדיווחים אחרונים שפורסמו בישראל הובהר כי היא מסייעת לקייב בנשק מתקדם כדי ללחום ברוסיה. לפי ראי היום, הדוב הרוסי הציג את השיניים החדות שלה לישראל, ובתגובה לתמיכה הישראלית לאוקראינה הרביצה סתירה דיפלומטית לתל אביב, והתנגדה לדרישה הישראלית לדחות את הישיבה של מועצת הביטחון על המדיניות שלה בגדה המערבית, וזה מהווה ניצחון לפלסטינים. הישיבה התקיימה ביום שלישי 25 באפריל, יום הזיכרון של ישראל, והתמקדה על התפתחויות באזור מערב אסיה. מדובר בישיבה שמתקיימת כל 3 חודשים. נידון בה מצב פלסטין, הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא והגדה המערבית. רוסיה לא הגיבה למכתב של גלעד ארדן, השגריר הישראלי באום, ודווקא הודיעה שיש לישיבה חשיבות רבה. עוד דווח ששר החוץ של פלסטין, ריאד אל-מאלכי, נאם בישיבה מה שנחשב הישג לפלסטינים. חוץ מזה שראש הישיבה היה שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. העיתון האמריקני ניו יורק טיימס דיווח בסוף ינואר כי ארצות הברית מעבירה מאות פגזי תותח שלה בישראל לצבא האוקראיני. לפי גורמים אמריקנים וישראלים, הפנטגון התחיל להשתמש במחסן גדול אך מוכר פחות שלה בישראל כדי לענות לדרישה הדחופה של אוקראינה. לפי הדיווח הועברו 150 אלף פגזים ויש כוונה להעביר מספר דומה בעתיד. בישראל חששו שבכך גם ישראל תראה כשותפה של ארצות הברית בציוד אוקראינה, אך לא הייתה ברירה. זאת היא ההוראה של ארצות הברית. זאת ועוד, ישראל עצמה מהססת לענות לדרישה של קייב לספק לה מערכות כיפת ברזל. בריאיון לרשת CNN האמריקני אמר נתניהו כי הוא עדיין שוקל את הבקשה של קייב למערכת כיפת ברזל. בכך נתניהו רצה לטייח את הנושא, אך המסמכים המודלפים של הפנטגון חשפו כי גם בישראל יש עניין לספק נשק קטלני לאוקראינה. לפי המסמכים, עם התמיכה של רוסיה בתוכנית הטילים והתוכנית הגרעינית של איראן תתגבר, היחסים בין תל אביב למוסקבה יתדרדרו, ובכך יש סיכוי שישראל תשים את זה לסדר היום ותשקול להעביר נשק מתקדם לאוקראינה כנקמה ברוסיה. אך רוסיה רצתה להראות ולהמחיש לישראל שדברים כאלה לא יישארו בלי תגובה, ואולי ישראל תקבל מכה חזקה ומכאיבה הרבה יותר בזירה הדיפלומטית. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב אמר בדיון במועצת הביטחון של האום בעניין הסוגיה הפלסטינית כי הסיבה העיקרית להתפרצות האלימות בין הפלסטינים וישראל הם הצעדים החד צדדיים, יצירת עובדות בשטח ושימוש בכוח כדי להגן עליהם. לברוב הדגיש לא נוכל לעבור בשתיקה על הקצב הגבוה של בניית ההתנחלויות, הריסת בתים ומעצרים רנדומליים, ולא נוכל לעצום עין נגד ההקצנה של פלסטינים. אנחנו קוראים לישראל ולפלסטינים להפסיק בפעולות שיכולות לאיים על פתרון שתי המדינות, כולל טרור והסתה, פעולות לא חוקיות בהתנחלויות וניסיון לשנות את הסטטוס קוו בעיר הקודש. לברוב התייחס לעזיבתו של שגריר ישראל באום גלעד ארדן את הדיון על הסוגיה הפלסטינית במועצת הביטחון, ואמר השגריר הישראלי שאל באופן אמוציונלי איך רוסיה הייתה מרגישה אם היה מתקיים דיון בתשעה במאי. בהיסטוריה שלי באום היו דיונים בחגים רוסיים. אי אפשר לא לקיים דיונים בכל יום שיש בו חג לאיזו מדינה. זה לא אירוע אנטי-ישראלי, אמר לברוב. גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות חמאס, פרסמו סרטון וידאו קצר המראה לוחמי הקומנדו הימי של הגדודים במשימה מבצעית בקרבת חוף זיקים מבלי שנחשפו על ידי צבא ישראל. בשנים האחרונות השקיעה תנועת ההתקוממות חמאס בפיתוח היחידה הימית של גדודי אל-קסאם, בהכשרה צבאית, ברכישת ציוד לחימה מתקדם ובאימונים לביצוע פעולות בעורף הישראלי ובעיקר ביעדים אסטרטגיים באזור אשקלון. דובר תנועת ההתקוממות חמאס בעיר הקודש מוחמד חמאדה מברך על הפעולה שבוצעה בבנימין בו בה נורה אזרח ישראלי ממכונית חולפת. חמאדה אמר כי אנו מברכים על פעולת הירי שבוצעה לעבר ריכוז של מתנחלים סמוך לצומת עיון על חרימה מצפון לרמאללה. הוא הוסיף כי מדובר בפעולת גבורה בעתוי מעולה אשר בוצעה בעת בה המתנחלים ציינו את מיתיהם אשר נהרגו בפעולות ההתקוממות. ולסיום, יושב ראש יד לבנים הגיב על ההתרחשויות בבתי העלמין ואמר כי הוא מתנצל בפני הנהרגים שלא הצלחנו לשמור על כבודם. בן גביר לא נהג בחוכמה, הוא גרם למכות ולקרע בין משפחות השכולות. הוא היה צריך לנהוג כמו חכים ושרים שעמדו ליד הקברים והניחו זר. עד כאן מאזינים יקרים החדשות. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם ול התראות. כאן קול דוד. Oh,